ואנחנו ממשיכים בנושא שלנו הכי חשוב של כסף, כסף, כסף.
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב איתי. ותודה רבה לכל מי שהולך להצטרף ויהיה איתנו בשידור. ממליץ לכם לכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים, מה אתם מרגישים, מה עובר עליכם, איך אתם מרגישים עם התקופה הזאת. וזה שסוף סוף אנחנו יכולים לצאת ולהיפגש, כן, אתמול ביבי נתן את הנאום שלו, וכן, מאוד מעניין מה הולך להיות. וספרו לנו מה אתם חושבים על כסף בכללי, איך אתם מתמודדים עם זה,
כן.
מה המשמעות שלכם לכסף.
אז בעצם אנחנו אפשר להגיד, יצאנו כבר מההסגר, אתמול הייתי בחוף עם חבר לקראת השקיעה, ותשמע, הייתי מלא אנשים גולשים, שחקים, היום אנחנו הולכים לעשות סאפים.
וואו, איזה כיף. וואו, נדיר.
אחי, חייב לנצל את התקופה הזאת, זו תקופה מדהימה. לנצל הכוונה, אתה יודע, להשתמש בתקופה הזאת, לטובה.
תראה, אני לא יודע, אני לא מתאר לעצמי מה זה לחזור, אני כבר התרגלתי, נהיה לי צורה של כיסא כבר, אני התרגלתי לבית ו... אני לא יודע מה יש בחוץ, זה קצת מוזר נהיה.
זו צורה של כיסא, זה טוב, צורה של כיסא. האמת שהיום רצינו לדבר, בוקר טוב מרי, אנרגיות טובות זה הכי חשוב, זה הסוד להצלחה. היום נדבר על משמעות כסף, מה זה כסף? מה המשמעות של כסף? כאילו, סבבה. יש שני דברים שלמדתי על כסף שהם, מדברים עליהם הרבה, שיש את הסור הראשון, שזה נקרא currency, זה בעצם המטבע. בהתחלה, לפני המון זמן, אנשים היו מחליפים סחורות. בוא נחזור קצת היסטוריה.
כן.
אלפי שנים, אנשים היו בעצם סוחרים, אחד עם השני. איך הם היו מחליפים ויודעים כמה שווה כל דבר? היו מודדים את זה לפי ברזל, לצורך העניין, זהב או כסף. כל מיני ברזלים עיקרים, שהיו יקרי ערך. והיו מודדים את זה לפי משקל. אז המטבע שפעם היה, לצורך העניין נקרא לו שקל. שקל שהיה פעם, זה היה מטבע בכסף טהור, אמיתי, או כסף שהוא, אתה יודע, יש כל מיני סוגים של... ליטוש, מה שנקרא של הברזל, לא יש מתכת, אבל בסופו של דבר, היו מחליפים סחורות עם מה שנקרא טובים, או עושים החלפות כמו שנקרא ברטרים היום, ובעצם אתה תיתן לי, אני אתן לך, זה שווה לי, זה שווה פחות, שוקלים, והיו מעריכים פחות או יותר כמה שווה כל מטבע, פחות או יותר לפי המשקל. לא היה דיוק, אבל זה ככה היו עובדים. אחרי זה התקדמו, ואז המטבע, שהוא טיפה, בוא נגיד כבר בשנים האחרונות, זה כבר ממש בתקופה האחרונה, המטבע נהיה משהו שהוא יותר מוחשי ואפשר למדוד אותו. זה הפך כבר להיות מספר. דולר נגיד, או שקל, או לירות, יורו, אלו הפכו להיות מטבעות שהם כבר יותר אפשר למדוד אותם בצורה מדויקת. לדעת בדיוק מה השווי שלהם, לפי מספרים. זה הפך כבר להיות דיגיטס, ממש מספר. עכשיו, ב-1971 או 1974, הנשיא של ארצות הברית החליף את הכסף שהיה פעם מדוד ושקול מול הזהב, שהיה לו סוג של בקאפ, גיבוי, שבעצם לא היו מדפיסים כמה שרוצים, היה הגבלה, אפשר להדפיס דולר לפי כמות הזהב שיש, לפי השווי. היה, בוא נקרא, היה לזה מדד יותר פיזי. בתאריך הזה שאמרתי, בין התאריכים האלו, אני צריך לראות את זה בדיוק מה התאריך, אבל בין התאריכים האלו, החליפו את הכסף שהוא לא יהיה מדוד לפי הזהב, אלא מה שנקרא פיאט. כסף שהוא בלי בקאפ, שאפשר להדפיס כמה שרוצים. מה זה אומר?
כן.
זה שינה את כל ההיסטוריה. זה שינה את כל המשמעות של כסף. התאריכים האלה, הפעילות הזאת של השינוי בין כסף שהיה תלוי בזהב, שהדולר היה תלוי בזהב, לזה שהוא לא תלוי בכלום, שהוא תלוי באוויר, זה מה ששינה את המשמעות של כסף, שמה הוא שווה עכשיו? כלום. הוא מספר, הוא רק מספר, אוקיי? אם נבין קצת את ההיסטוריה עכשיו, זה רשום גם בספר של אבא עשיר אבא עני, וגם זה, אפשר לקרוא על זה חופשי בויקיפדיה או גוגל, כסף הוא נקרא כסף פיאט, ומה שאומר, שזה בדיוק זה, זה אומר שהוא סוג של מערכת כספים שבה שעורכים את הכסף הקיים, מתוקף חוק מדינה. זה אומר שאפשר להתניס כמה שרוצים. אז המשמעות שלו היא בעצם שזה רק מספר, שזה דבר מומצא, המצאנו אותו. ובסופו של דבר, אם נסתכל על זה, חשב ככה, שאם מדפיסים כמה שיותר, אז מן הסתם שהערך שלו יורד, נכון?
נכון.
יפה.
ערך של כסף יורד, בעצם אינפלציה.
יש המון מודדים, עכשיו, אין לו ערך, חוץ מזה שאתה תתן לו ערך. זאת אומרת, אנחנו נותנים ערך לכסף, איך שאנחנו מגדירים אותו. וכמובן שיש את הנורמות, והנורמה אומרת שבסופו של דבר, יש גם את ה... הנה, גליה רושמת, רושם על זה גם בקיצור תודות האנושות, כסף מקבל ולידציה כשהוא קשור למשהו מוחשי.
וואו, אני חייב להתייחס לזה.
יאללה, שוט, נו, אני דיברתי
הרבה. גליה, יפה מאוד שהזכרת את הספר הזה,
קיצור. זה הפתיחה, פתיח. כן.
כי אני קראתי את הספר הזה לא מזמן, ובאמת, אחד הספרים שהשאירו חותם הכי גדול, באמת, ושווה כל רגע. באמת, הוא דיבר שם על העניין הזה, של ההתגלגלות שלנו, של איך הגענו בכללי מלהיות חסרי חשיבות, לזה שהתפתחנו ויהיה לנו בעצם את התבונה, וככה בעצם נבדלנו משאר הגזעים, משאר הדברים, וזה שיש לנו את התבונה ויש לנו את המחשבה, ואנחנו יכולים ליצור בעיקר שיתוף פעולה עם כמה עם אין ספור אנשים. לעומת זה שחיות למשל או בני אדם פרה-היסטוריים אחרים לא יכלו ליצור את השיתוף פעולה הזה של בעצם יותר מ-200 אנשים, באמת כבר היה התפצרות, ובאמת כבר היה יותר מדי, והם לא יכלו בעצם לשתף פעולה בצורה מאוחדת. עכשיו, הדבר שבאמת ייחד אותנו, זה תרבות, זה אמונות, זה כל מיני סיפורים ומיתולוגיות, ודברים שהמצאנו לעצמנו. אז אני חושב שכל השלבים האלה שהגענו אליהם, ותמיד היה בנו את הדבר הזה שאם היינו מתאחדים סביב משהו אחד, אז בעצם הקטע שאנחנו יכולים לעשות את זה. אז תחשוב שעכשיו 8 מיליארד אנשים מאוחדים סביב האמונה שכסף זה בעצם זה הדבר שאיתו אתה מחליף סחורות, וזה הדבר ש כן זה הדבר שבאמת שווה משהו, אני חושב שזה מדהים, אני חושב שזה מדהים, כן, גליה אומרת, אחד הספרים האהובים עליי הוא ממש מנחש, שמסביר איך התרבות שלנו התפתחה, לגמרי, מדהים, 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 אני קראתי את הספר הזה אולי בשבועיים, וממש לא יכולתי לעצור, זה היה באמת כיף, זה היה חוויה.
כן, אני חושב שלמדים בדיוק מה זה אומר כסף פיאט, שתקראו על זה, שזה באמת נוצר ב-1974, שזה בעצם על ידי רגולציה ממשלתית, אין לו ערך מהותי, אין לו ערך שימושי, יש לו ערך רק בגלל שממשלה שומרת על הערך. היא שומרת על ערכה, או משום שמפלגות עוסקות בתמורה, מסכימות לערכן. זה המסחר בין ממשלות נהיה, בין מדינות. וזה הוצע כחלופה לכספי סחורות, וכסף ייצוגי יותר. מה שזה אומר, שלמי יש שליטה עכשיו, אנדרי? למי שמדפיס את הכסף, יש שליטה על הסחורות, נכון?
נכון.
כי יש לו את הכוח, הממשלות שולטות, יש את השליטה שלהן על הסחורות, הן מדפיסות את הכסף, והוא כסף שאין לו ערך משמעותי או מהותי, אלא רק מה שהן מחליטות ביניהן, שזה בעצם המסחר והכל בין המטבע, ואז נבין גם את הרעיון של בנקים, שזה טיפה יותר עמוק. שבנק, איך הוא נוצר בצרפת לפני ים זמן, 100-200 שנה, אפילו יותר, סליחה, אני לא רוצה לדייק בתאריך, כי אני לא בדיוק בטוח בתאריך המדויק, אבל הוא נוצר בצרפת, תקראו לזה, בנק שהיה פעם מקבל בעצם כסף, אני מקבל עכשיו 100 דולר, בואו ניקח סכום נמוך, 100 דולר אצלי ביד, אני בנק, בא אליי פלוני, מביא לי את ה-100 דולר, מפקיד אצלי שאני אשמור לו עליהם. אני יכול לתת את ה-100 דולר האלו, לשלשל אותם 9 פעמים, ולהלוות אותם לעוד אנשים. לקחת עוד ולהלוות. ואז בעצם אני צובר ריבית, זאת אומרת הם צוברים את הריבית, הם שלמים לי את הריבית, ככה הכסף של ה-100 דולר שהם הביאו לי, והלוויתי את זה לאנשים אחרים, סובר ריבית, ואני כאילו הבנק מרוויח.
כן, אבל למה עושים את זה? למה בכלל קיים הריבית הזאת? למה בעצם?
קודם כל כי המשמעות האמיתית שזה כסף הערך שלו יורד עם הזמן. אם יש לך כסף בבנק, בעובר ושב, אתה מפסיד. על כל שקל שנמצא אצלך בעובר ושב והוא לא עובד, אפילו בנקים נפרדים מהכסף שלהם, כי הם יודעים שאין לו משמעות. הם הולכים, זורקים אותו בבורסה או באיזושהי השקעה אחרת, באגרות חוב, כל דבר שעושה תשואה, כי כל שקל שנמצא בעובר ושב זה הפסד.
כן, אבל גם, כן. זהו, אבל גם זה שבעצם אנשים, אם הם עכשיו ישימו את הכסף שלהם ויפרדו ממנו, נגיד לשנתיים, שלוש, אז הם יצפו לקבל איזשהו פיצוי מסוים, שהוא כגודל בעצם מה שהם שמו השקיעו. כך כאילו, ככה אני תופס את העניין הזה של השקעה וריבית, למה בכלל צריך ריבית, למה בן אדם מצפה איזשהו תמורה מסוימת, כי בן אדם, או שהוא יוציא עכשיו את הכסף, ואז סבבה, לא יהיה שום ריבית והכל טוב, או שהוא ישים את הכסף, או ייתן למישהו, אבל הוא יצפה תמורתו עוד כסף, זה כסף תמורת כסף, זאת אומרת, yeah. הוא כן יצפה איזשהו תמורה מסוימת, אם הוא ישים את זה לשנה, ותלוי גם זה גם תלוי באחריות של הבן אדם שמולו הוא עובד. אם הבן אדם שמולו עובד פחות אחראי על להחזיר את הכסף, אז הוא יצפה יותר תמורה, הוא יצפה, זה מה שנקרא סיכון, משם נוצר העניין הזה של סיכון וסטיית תקן, העניין הזה של מניה מסוכנת או לא מסוכנת, זה מה בעצם קורה בחברה, או מה קורה לבן אדם, מבחינת הקרדיט שלו, מבחינת האחריות, שיכול להחזיר לך, אז אני חושב שזה, זה, זה, ככה אני רואה את העולם הזה של כל הריביות, כל מה שקשור לעשיית עסקים ולהלוות כסף וללוות כסף.
כן, עכשיו בוא נדבר פרקטית. אז סבבה, אנחנו מבינים שכסף דבר שהמצאנו, והיום אין לו משמעות ערכית אמיתית אלא מה שהממשלות קובעות, והבנקים שמרוויחים על ריביות, אפילו הם אין להם משמעות לכסף, אז הם זורקים אותו. נפטרים ממנו מהר, בשביל שיעשה להם תשואה, כי הרי כל שנייה אחת שהוא נמצא בעובר ושב ולא עושה כלום, הם מפסידים, כולם מפסידים, כל הכלכלה לא זזה. כשכלכלה לא זזה היא יורדת. אז איך עושים חכם? תכלס, תחשבו תשואה. תשואה זה אומר שהכסף עובד. כשהכסף עובד למענכם, זה אומר שאתם יכולים לשים אותו באלף, אפשרויות שיש בעולם לתשואה שהיא חכמה ורווחית. עכשיו יש את המדד השקלי, נכון? יש לך בעצם את המדד שבעצם סמוד למדד, יש הרבה מדדים, אבל אחד מהמדדים שהם קשורים למטבע זה המדד השקלי פה בישראל, והוא עולה או יורד לפי כמובן השוק, ובסופו של דבר הוא הכי סולידי, כי הוא יותר יציב מכל מדד אחר, המטבע yeah. בדרך כלל, אחרת אם המטבע נופלת גם אפשר להגיד שכל הכלכלה היא על האיסטר. אז הרעיון הוא לשים את הכסף שלא יהיה בעובר ושב, שיעבוד למענכם, בין אם זה אגרות חוב, קרן, נאמנות, השקעות, מה שלא יהיה, כל דבר שהוא השקעה בעצם שהצועה היא מעל המדד, ואז אתם יכולים להרוויח באמת, אחרת אם הוא מתחת, כי הרי אם אתה שם עכשיו, בוא נגיד אחרי זה בחיסכון בבנק, כי יש גם חיסכונות בבנק, הצועה היא אפסית, הצועה שנתית היא 0 נקודה משהו, שהמדד בדרך כלל עובר את זה, זאת אומרת, אתה מפסיד גם פה, אם אתם שמים את הכסף שלכם בחיסכון, בבנק, ההפסד הוא הפסד עדיין. ובוא נגיד תכלס, גם אבא שלי פעם אחת אמר לי שהיה פעם אחת איזשהו בנק, פה בישראל, מסיפור אמיתי, שפרצו כן. לו, היה איזה אקר או משהו, גנבו מיליארדים, והבנק פשט רגל. עכשיו, מה קורה לאנשים שיש להם שם כסף? נתקעים, הם לא יכולים למשוך את הכסף. גם אם עכשיו בן אדם יש לו מיליונים בבנק בעובר ושב, הוא בא אל הבנק פתאום באיזשהו יום בעיר, בא לי למשוך את הכסף, תביא לי במזומן את הכל. סק, סק שלם. הבנקים לא עושים את זה. למה? כי אין להם את הכסף הזה נזיל. זה רק נמצא במחשב, אתה רואה את זה. אבל בתכלס בפועל הוא לא אצלם. הוא נמצא בהשקעות כלשהם, הוא רץ, מתגלגל. אז צריך להיות הרני, זה מה שאני אומר פה. הרני, זמין, אם אתם לא מסתכלים על הכסף, הוא הולך נעלם. צריך תמיד לתת לו תזוזה, תמיד לעשות שהוא יעבוד למענכם, גם אם התשואה היא אחוז בשנה, כל עד היא מעל המדד, שזה אפשרי להרוויח, הוא עובד בשבילכם, ואתם פה בעצם צוברים תשואה חיובית. יש תשואה שלילית, שזה לשים את זה בחיסכון בבנק, שזה 0 נקודה משהו, זה לא שווה את זה?
לא שווה.
זאת הדעה שלי. אבל שוב,
אבל כן, זה כבר להיכנס ליותר זה, אבל שמע, מה שאתה מדבר עליו, זה מדהים, זה חלק, זה אגב, זה באמת אחד הקטליזטורים הטובים ביותר, או החמורים ביותר, לדיכוי הגדול, שהיה לנו לפני כ-100 שנה. הדיכוי הגדול באמריקה, ב-1928-9, שבעצם אנשים שמו את הכסף שלהם, והרבה אנשים הרגישו אחרי המלחמה, כן, סיימו את המלחמה וזה, הרגישו גאווה, אנשים התחילו לחשוב פיננסים, לחשוב על איפה הם יכולים להשקיע את הכסף. היה להם המון עודפים של כסף, והם רק חיפשו איפה לשים אותו, אז הם שמו אותו בהשקעות ובמניות ובכאלה, ניירות ערך, והצטבר, והערך עלה לזינק לצורה מדהימה, ואז נוצר הפחד הזה אצל אנשים, נוצר הפחד. ואז,
הסקנה,
נוצר לשתיים, והמניות התנפחו כל כך, וכל המדדים התנפחו כל כך, שאנשים הרגישו שזה טוב מדי מכדי להיות אמיתי.
כן, הנה ספיר עכשיו, זה רק המסע לי לעשייה גדולה, לא מטרה, בום.
וואו, ספיר, תודה על מה שאמרת, זה לגמרי נכון, אני ממש מסכים עם זה. נתייחס לזה בהמשך, ומה שרציתי להגיד זה שבאמת העניין הזה של הבועה שהתנפחה והתפוצצה, שאנשים יותר מדי התחילו להרגיש שסבבה, בואו עכשיו נצא, בואו עכשיו ניקח את הכסף ונצא, כי אנחנו לא מאמינים קודם כל שזה יעלה עוד, כן? ואז נוצר בעצם הכדור שלג כן. הזה. בן אדם אחד התחיל למכור, ועוד אחד התחיל למכור, ועוד אחד התחיל למכור, ואנשים התחילו להשתגע ו... בקיצור, זה גרם למעגל של פחד ודיכאון מאוד 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 גדולים. באמת, זה היה אחד המצבים הקשים בהיסטוריה, ונקח כמה שנים בעצם לחזור לשגרה ולייצב את זה.
ברור לנו שההיסטוריה היא חוזרת על עצמה, שים לב.
כן.
הרי זה הרבה הרבה פרמטרים. השיקולים הם עצומים, כן? מן הסתם אנחנו פה מדברים בקמצוץ. פיפס קטן של פרמטרים. שים לב, אבל לא ללך אחורה אפילו יותר מדי, אחי, היום. מה קורה היום? מה קורה היום? קורונה, נכון? היה, כאילו, חוזרים לשגרה.
עדיין שמע, עדיין לא נגמר, כי השווקים עדיין לא לגמרי חזרו לעצמם.
בדיוק, אז מה קורה עם הנפט? מה זה נפט? נפט זה זהב שחור. למה הוא נקרא זהב שחור? כי לכאורה זה הדבר הכי נחוץ בעולם היום. לכל דבר, פלסטיק, אתה יודע מה, ניילון, הכל, ניילון, כמעט כל הלוגיסטיקות בעולם, הדלק הזה, האנרגיה, הכל מיוצר מנפט, ושתדע לך שרכבים חשמליים, אוקיי, שזה לכאורה אמור להחליף את הדלק, הם עוד היו מיוצרים לפני 100 פלוס שנים. רכבים חשמליים המציאו אותם הרבה הרבה לפני, הרבה לפני, אבל למה לא הלכו על זה? למה לא הלכו על זה והמשיכו לייצר רכבים חשמליים? למה אף אחד לא רוצה את זה? למה אף אחד לא רוצה את זה? בגלל שהנפט הרבה יותר רווחי פה, והאנרגיה הרבה יותר משתלמת פה מבחינת כספית, כמו תעשיות, אוקיי? היום מה קורה? היום מה קורה? בגלל שאין הרבה, וזה קורה בחודש, חודשיים, זה כאילו לא קרה שנים, לקח לזה זמן. תוך חודש, חודשיים, כל העולם שהושבת, מטוסים, רכבים, תראה לאן הנפט ירד, הגיע למינימום של כמעט 10 דולר, פאקינג אחי, 70% ירידה. עכשיו שים לב, מה החברות עושות? כל החברות דלק, שיש להם מלא ים חביות, כל החברות עכשיו, לא רק דלק, כל החברות שמייצרות נפט, הן לא יכולות למכור, הן לא יכולות להחזיק את הנפט, הן משלמות לאנשים, לא, אבל הן משלמות לארגונים, למי שקשור לזה, משלמות שיקחו מהם את הנפט. אתה קולט שזה ירד למינוס, זה תשואה מינוס, זה אפילו לא, אתה יודע, שזה נשאר אצלי ואני, לא, הן ממש משלמות בשביל שיקחו מהם את הנפט, אבל לא מוכרות חביות, הן אומרות, קחו כסף, קחו את הנפט.
מטורף, אחי.
למה? כי הגענו למצב שאין בו שימוש. וברגע שזה אומר שגם כסף זה אותו רעיון, שכשאין בו שימוש אז אין בו בכלל ערך, וזה כמו נייר, סתם דף, שאפילו לדף נייר חלק יש יותר ערך, אתה יכול לכתוב עליו. אנחנו מבינים שזה בעצם משהו שלא אסור לתת לו לשלוט בנו. חייבים לתת לו לעבוד עבורנו, ואנחנו לא צריכים, אסור לנו לעבוד בשביל הכסף. זה כל המשמעות של הספר הזה. אוקיי? לא עובדים לכסף, לא עובדים בשביל כסף. אתה לא מחליף את המשאב הכי חשוב לך בעולם בחיים, שזה זמן. וזמן זה לא כסף. זמן זה חיים.
אני גם מסכים איתך, ובאמת הלוואי שכולנו היינו באמת מתאחדים סביב הרעיון הזה. אם אנחנו מתאחדים סביב הרעיון של כסף, אז אני חושב שזה גם מומלץ להתאחד סביב העניין הזה של לא להיות עבדים של הכסף. כי באמת כסף זה אמצעי, כמו שספיר אמרה פה, כסף זה אמצעי לעשייה גדולה, והוא לא המטרה. והעיקר הוא, מה שאני חושב, שהתודעה שלנו היא פי אלף ואלף, פי אלפי אלפים יותר גדולה מהכסף שאנחנו מרוויחים, ככה שאם אנחנו משווים את כמות הכסף שאנחנו יכולים לעשות לתודעה שלנו, אנחנו נוכל לעשות הרבה יותר כסף ממה שאנחנו עושים עכשיו. זה לא משנה. אבל כל העניין הזה הוא נטו בראש שלנו, נטו בדמיון שלנו. כמה כסף שאנחנו רוצים לייצר לעצמנו, זה הכל בדמיון. ובאמת, צריך להתאים תודעה לדבר הזה.
כן, מעולה. טוב, זה קמצוץ, קמצוץ של קמצוץ של הנושא הזה, וזה באמת מעניין. עכשיו, פעם הבאה אנחנו נשב פה שוב פעם וניתן כלים פרקטיים. סבבה, אז הבנו את הרעיון. מה זה כסף? כולם תכלס מבינים את זה. ליישם זה קשה יותר, נכון? כאילו, קל לדבר, קשה לעשות. אין בעיה. אני יכול להגיד לכם שמחר בבוקר אנחנו שוב פה בשעה 7, אנדרי רוזט, איתי ורצ'יק, ואני רוצה לתת, ואנדרי ברשותך כמובן אם תרצי גם אתה תתן, סיפור אישי של עצמי, איך אני למדתי בעצם להתנהל עם כסף, מה אני עושה ואיך, איך אנחנו באמת פרקטית עושים דברים, באמת.
בכיף, לשתף, בכיף.
זה שיש כסף עכשיו בבנק זה טוב ונחמד, אבל בסופו של דבר, הנה אני חושב שספיר פה סיכמה את זה, ברגע שאדם עושה מה שהוא אוהב, ומחשים את עצמו, הכסף הגיע.
לגמרי.
זו המטרה של מה שאני רוצה להעביר. זהו, אז נפגש מחר, חברים. תודה רבה למי שצפה. תודה רבה לאנדרי, תודה רבה למי שהשתתף.
חברים, כן. תודה רבה לכולם, שתפו, חבר'ה, שתפו את הלייב הזה, שתפו אותנו במחשבות שלכם, מה אתם חופשים על כסף. תעשו טוב לאנשים ויחזור אליכם טוב. ועד כאן, תודה רבה, איתי. ושיהיה יום מצוין.
עכשיו אני רוצה לציין, יש פה איזו סתירה בין הדברים, שים לב. אנחנו כן רוצים לעשות ולקחת, כאילו אי אפשר להרוויח, בוא נגיד, להשיג כסף, בלי עבודה, בהתחלה. אבל אחרי שהבנו כמה דרכים שאנחנו יכולים לעשות איתם כסף, בעצם להשיג אותו, וזה לא לעשות כסף, זה לא, זה להשיג אותו. כי לאנשים זרים יש את מה שאתם צריכים. אנחנו ניכנס לזה גם במחר, וזה נושא מדהים פשוט. שיהיה אחלה יום.
יאללה, אחלה יום.
ביי ביי.